שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 843, מאמר מהו לחם רע עין בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במשך השיעור. ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 843, מאמר מהו לחם רע עין בעבודה. בזוהר שמות כתוב שם וזה לשונו: רבי חייא פתח, אל תלחם את לחם רע עין, משום שהלחם או ההנאה מאותו בן אדם שהוא רע עין, אינו כדאי לאכול ולהנות ממנו. ואם כשירדו ישראל למצרים לא היו תואמים את לחם המצרים, לא היו נעזבים בגלות במצרים, ולא היו יכולים להרע להם. אומר שם וזה לשונו: כי אין לחם רע בעולם זולת הלחם של רע עין. מה כתוב? כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. כלומר, שלא יכלו לראות כשהעברים אוכלים. הנה לך לחם רע עין. עד כאן לשונו. ויש להבין את האיסור של לחם רע עין עד כדי כך שאם לא היו ישראל תואמים את לחם המצרים, לא היו עם ישראל נשארים בגלות. זה תמוה מאוד. מהו הקשר של לחם רע עין לגלות? כלומר, מדוע זה גורם שיהיו בגלות עבור דבר זה, שמשמע שזהו איסור חמור? האם זה בכלל מצוות לא תעשה מדאורייתא או מדרבנן שמגיע בגלל זה גלות? ובכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור את בית הדברים שיש לפנינו, ואת זה צריכים לזכור תמיד. א', הוא מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. וזה מזכיר לנו שאנו צריכים להגיע לידי שלמות ולזכות להגיע לקבל את הטוב והעונג שישנם במטרת הבריאה. ומטרם זה האדם נבחן לבעל חיסרון, היות שלא הגיע למטרת הבריאה, והוא נמצא עדיין באמצע עבודה. וזה נקרא בלשון הקבלה שהאדם צריך לזכות להשיג את בחינת נרן חי שבשורש נשמתו. ב. הוא תיקון הבריאה, היות ששינוי צורה עושה פירוד, והיות שהאדם נברא בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג, שמוכרח שיהיה לו רצון וחשק לקבל תענוג, והרצון לקבל הזה מפריד אותו מהשורש, כי הבורא רוצה להשפיע והנבראים יש להם רצון לקבל. וזה גורם פירוד שמרחק את הנבראים מהבורא. לכן נעשה תיקון המכונה צמצום והסתר, שאין הנבראים יכולים להרגיש את השורש שלהם, כלומר מי ברא אותם, מטרם שמתקנים את הפירוד. וכמו שכתוב וזה לשונו, והנך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו התברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות אביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבאה בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו, הנקרא גוף, עד שראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. ובהאמור נבין שהעבודה שלנו היא לצאת מקבלה עצמית, היינו שהפרנסה שלנו תהיה ממה שאנחנו מפרנסים את הגוף, שיהיו לו חיים, שיכול להנות מחיים, לא יהיה מזה שהרצון לקבל לעצמו נהנה, שהוא נקרא רע עין, כלומר שלא רוצה להיות משפיע, אלא כל חשקו הוא לקבל לעצמו, שזה נקרא רע עין, שלא רוצה לתת משהו לאחרים, אלא הוא משוקע באהבה עצמית. וזה נקרא רע עין. ולכן אם המזונות, מה שהאדם אוכל, הנקרא לחם, אסור לאדם להנות מהלחם הזה, שהוא לחם רע עין, כלומר שהאדם נהנה וסועד את ליבו מהלחם של רע עין. זאת אומרת, מזה שהרע עין נהנה, היא תהיה הנאה של אדם. כלומר, מזה שהרצון לקבל הנקרא רע עין נהנה, שמזה תהיה כל השמחה והמצב רוח שהאדם מקבל על זה, הוא לא מסכים לקבל, משום שהנאה הזו גורמת לאדם שיהיה נפרד מהקדושה מסיבת שינוי צורה. ובזה נבין את מה ששאלנו, מהו כל כך גודל האיסור של אל תלחם לחם רע עין, שבגלל זה נשארו ישראל בגלות, כמו שאומר, ואם כשירדו ישראל למצרים לא היו תואמים את לחם המצרים, לא היו נעזבים בגלות מצרים. היות שעניין גלות נקרא בזה שעם ישראל לא היו יכולים לעבוד בעל מנת להשפיע להשם, אלא רק לקבל לעצמו. וזה נקרא גלות מצרים, שלא יכלו לצאת משליטתם, אלא הרצון לקבל לעצמו היה שולט. לכן אומר הזוהר הקדוש, שאם בזמן שירדו בגלות מצרים היו נזהרים שלא יוכלו, היינו שלא יהנו מזה שהמצרים נהנין, כלומר מרע עין, שהוא הרצון לקבל לעצמו, לא היו נכנסים תחת שליטתם בגלות. נמצא שגודל האיסור של רע עין הוא שהלחם שלו כולו בעל מנת לקבל, וזה גורם כל הפירוד מהקדושה. וזהו כל האיסור של אל תלחם את לחם רע עין. זאת אומרת שכל עבודה שלנו בתורה ומצוות היא בכדי שנצא מגלות של הרצון לקבל לעצמו, כלומר שאנו צריכים לכוון בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שהשכר שלנו יהיה שעל ידי זה נזכה לצאת מגלות והשעבוד של הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד הכל בעל מנת שיצמח מזה נחת רוח להבורא, ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתורה ומצוות. היינו, שאנו רוצים לזכות להרגיש בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה, שאנחנו משמשים את הבורא, זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לחם המצרים הוא בדרך העבודה ממש להפך. כמו שכתוב, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם. כי תועבה היא למצרים. כי תועבה הוא מלשון תועבת מצרים כל רועי צאן. שפירושו, מבוזים היו בעיניהם הרועים. לכן הפירוש יהיה שהמצרים היו מבזים את המאכלים של העברים, כי העברים, כל הלחם, היינו המזונות, היו בעל מנת להשפיע. ואצל המצרים כל הלחם הוא בבחינת רע עין, שהוא לקבל. וכששמעו שהלחם עברים הוא להשפיע, דבר של להשפיע הוא מאוס ובזוי, כי בזמן שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע ולא לקבל לתועלת עצמו, עבודה זו בזויה אצלם, ולא מרגישים בזה שום טעם. לכן בזמן שהמצרים היו רק שומעים שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, הם באים לידי הרגשה שהם צריכים להשפיל עצמם. היינו שכל הדעת שלהם, שהיא מחייבת, שהאדם צריך לדאוג לתועלת עצמו, ומה שאינו יצמח מזה משהו לתועלת עצמו, זה אין הם מסוגלים לעשות. לכן הגוף, בזמן שהוא נמצא תחת שליטת המצרים, בזמן שהוא שומע אפילו רק רמז קל שצריכים לעשות להשפיע, תכף הגוף מבזה את עבודה זו, והוא טוען שהוא עדיין בשכל המלא שלו, ולא ייכנע לאכול לחם של עברים, שאצלו הלחם הזה לחם תועבה, משום שהלחם הזה הוא נגד הדעת.
אנחנו לומדים שכל העבודה שלנו היא בקף מאוד דק, שרק בו אנחנו צריכים לפסוע, אחרת השתייה הקטנה יכולה להביל אותנו במשך הזמן למרחק גדול מאוד מהמטרה. הקו הזה הוא ישראל ראה את הקודשי בריך הוא חד, שהמטרה היא קודשי בריך הוא חייבת להיות מלכת חילה מצד הראשון, כבר אצלנו על הכוונת. ומה זה נקרא קודשי בריחו? כי המטרה ליהנות מזה שנותנים לו, כמו למישהו שמאוד אוהבים, כמה שיותר משקיעים כוחות, כמה שיותר בקושי משיגים משהו כדי לעשות לו תענוג, נהנים יותר. כי התענוג של השפעה הוא נמדד לפי ההגיעה כדי להשיג את התענוג ולמסור אותו לאוהב. ולכן המטרה הזאת היא נקראת לחם. לחם חסד. האמונה השלמה. וכלפי אנחנו יכולים למדוד את המצרים שבאנו וישראל שבאנו, עד כמה שאנחנו מבררים ביתר הדיוק, שרוצים לראות את הבורא, רצוננו לגלות את מלכנו. למה? כדי להשפיע לו נחת רוח וליהנות מזה שמשפיעים לו נחת רוח, שלזה אנחנו צריכים להגיע לאהבה אליו, אחרת אי אפשר ליהנות מהשפעה למישהו. לכן אנחנו מלכתחילה כך צריכים לבדוק את המטרה, סיבה למטרה, יישום המטרה, לפי הכלים, לפי האורות, איך לממש אותה, כבר עכשיו, שאני לא איתה, באיזה מכשיר אני צריך לכוון את עצמי, נגיד באיזה תותח אני צריך לראות את הפגז שלי, שהוא יפגע בדיוק במטרה שאני לא רואה אותה. מה הקנה של התותח? מה הפגז הזה? מי זה אני? באיזה רצון אני עושה את זה? ואז אנחנו מזה מגיעים להכרחיות כאן, במצב שלנו כבר, לאיזה מכשיר שהוא יעשה לנו כמו דמי, כמו איזה סטנט, המתקן, שעליו אנחנו יכולים בטוח לעשות תרגילים, ולא רק תרגילים, שעל ידו אנחנו יכולים לכוון את עצמנו, אבל בטוח שההגיעה שלנו היא מגיעה למטרה לא נראית לעין. והמתקן הזה, המכשיר הזה, הוא הקבוצה, שאם אדם חושב בסוף מעשה במחשבה תחילה איך הוא מסדר יחס שלו לחברים, לקבוצה, לעבודה ביניהם, אליהם, כמו לבורא, רק במקום הבורא הוא לוקח את הקבוצה ועליה הוא עושה את כל הכיוון שלו, ההגיעה שלו, העירייה שלו, אז יכול להיות בטוח שכן, אחרי המתקן הזה, אחרי הקליירי הזה, ישנו שם, ישנה המטרה, ישנו הבורא, שבטוח שבאותה מגמה, באותה הכוונה, באותו היחס, שהוא מתייחס למה שנראה לו לעין, לקבוצה, כך הוא גם כן עבודתו, היא מגיעה לבורא. לכן יש לנו כל האפשרויות בבניית החברה הקטנה או גדולה, האנושית כולה, להגיע למצב שכולם אנחנו בהתחברות בינינו, ואהבת רעך כמוך, נגיע לאהבת את השם אלוקיך. וכאן זה בעצם כל היישום המטרה, יישום העבודה. כן.
סשה ממוסקבה שואל, האם לשרת את הבורא זה לעבוד למען רכישה של תכונת ההשפעה?
כן.
No. תלמיד מארצות הברית יואל, איך בזמן ההכנה הצורה הכי טובה להתגבר על הרצון לאכול את הלחם רע עין?
עוד פעם.
תלמיד מארצות הברית שואל, איך בזמן ההכנה הצורה הכי טובה היא להתגבר על לאכול לחם רע עין?
זה בבירור כלפי מה זה קורה, כלפי המצרים שבי או ישראל שבי. אני צריך לברר האם אני פועל בהשפעה למי שאני אוהב ברצון להשפיע, למי שאני שונא ברצון להשפיע, במי שאני אוהב ברצון לקבל, במי שאני שונא ברצון לקבל, לטובתי, לטובתו, על ידי שנאה, על ידי אהבה, איך אני מתייחס. זה הבירורים שאנחנו צריכים לעשות. והבירורים האלה אנחנו צריכים לעשות כמו שאמרו לנו. זה לא סתם אני וספר ומשהו שלא ידוע לי הבורא שאני מתאר אותו אז איך שבא לי. בתוך האגו שלי, בתוך רצון לקבל שלי, תמיד אני מסובב אותו איך שבא לי, אלא אני צריך לתאר לעצמי את הקבוצה. לכן הייתה שבירת הנשמה לחלקים, שאנחנו יכולים בלהשפיע לזולת, להיות בטוחים שבזה אנחנו מגיעים להשפעה לבורא, לעבודה הכללית הנכונה. כן.
רותם מקבוצת חולון, כדי להשפיע נחת רוח לבורא צריך לאהוב אותו. איך מגיעים לאהבת השם?
מאהבת הזולת, כבר אמרתי. מאהבת הזולת לאהבת השם, אי אפשר אחרת. אהבה היא דבר שקונים אותה. צריכים לעבוד על זה. ככה רבש גם כן תמיד אמר על אהבה בין בני אדם, אפילו בעל ואישה. איך אנחנו רואים שמחתנים ילדים בחברה החרדית, וככה היה בעצם בכל הזמנים, בכל התרבויות. אף אחד לא שאל בחור ובחורה רוצים להתחתן או לא, אלה ההורים היו מחתנים, ככה היה בכל העמים. זה היום בזמן המודרני שאין כבר קשר בין ההורים לילדים, אז כך נעשה, שההורים אפילו לא יודעים מה קורה שם אצל ילדים. זהו. אז למה? איפה אהבה? איפה החיבור? איפה הכל? אז הוא הסביר שהדברים האלה הם קונים אותם על ידי הגיעה. שאם אתה יודע שעם אדם הזה אתה חייב להגיע למטרה, אז אתה עובד עמו, אתה מתגבר על השנאה, על התחייה, על כל הדברים, אתה בוחר אותו לפי המטרה שלו, כך גם כן במשפחה, כך גם כן בקבוצה, בחברה, הכל נבחר לפי המטרה, סוף מעשה במחשבה תחילה, ואז לפי זה עובדים, ומתוך המטרה מגיעים לאהבה. כי כתוב איש ואישה שכינה ביניהם, ואחרת האהבה לא מתקיימת. אם האגו שלנו הנוכחי ובמשך הזמן, ודאי שזה לא יתקיים אף פעם, אלא רק השלישי, הסיבה, הבורא, הוא המחייב, והוא מביא את האהבה בין שניהם, גם בין החברים וגם בין בעל ואישה, בכל חיבור. חיבור יכול להיות רק על ידי האור, על ידי הבורא. ולכן האהבה זה קניין. קונים, כמה שמשקיעים. גם כן אנחנו רואים עם הילדים, אנשים מקבלים איזשהו ילד, מאמצים אותו, כן? ומשקיעים בו, אוהבים אותו יותר מי שמולידים. הכל תלוי בהשקעה. כן.
מנשה מנתניה אומר שיש פה איזה פרדוקס. האם למי שמתאמן להגיע להכרת הרע לא קשה יותר לאהוב ולהשפיע לזולת? מצד אחד אנחנו עובדים על הכרת הרע, מצד שני אנחנו צריכים...
אבל איזה הכרת הרע? איפה הוא עובד? איפה הוא מחפש את הרע? במה? כלפי חיבור עם הזולת? רק שם הכרת הרע. כל היתר הרע זה בימי. אז יש כלב נושך, אתה רואה, כתוב ככה, כן? זהירות, נושך. ויש כלב כזה חמוד, ביתי כזה יפה. נו, זה מדובר על הדרגת האוזה ביסוסים, בחמורים, במי שאתה רוצה. בכל אחד יש אופי שונה. אנחנו לא מדברים על הרע או טוב באופי של האדם עצמו. אנחנו מדברים איך שהוא מגלה את הרע בזמן, מרגע שמתחיל להתחבר עם הזולת, ואז הוא מגלה את הרע בתחייה שלו כלפי המטרה. אם יש אני, וכאן צריך להיות זולת, ואני צריך להתחבר עמו, בשביל מה? כדי להגיע למטרה. המטרה זה הבורא, כן? לא. ואז שאני הולך לפי הקף הזה, רק אם אני מכוון בזה, כן? רק אם אני מכוון לזה, כן? רק בכוונה להמטרה מגלים את הרע. וללא קשר למטרה לא נקרא רע. לא נקרא רע. סתם אני ככה איש רע. מה זה רע? יש לי אופי רע, אני אדם קצר רוח, רוגס, וזה 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 וזה. כלום, אפס, לא שייך לרוחניות. לא שייך. אם אני משתדל להגיע לאהבת החברים, כדי להגיע לאהבת השם, ואני מגלה כמה שזה דוחה אותי, עמידת התחייה מזה, זה נקרא רע. רק אם אני נמשך לזה ומקבל תחייה, תחייה מהחיבור, זהו רע. בלבד. לכן תנקה, תעביר דרך הפילטר כל מה שיש לאדם, כולם כבהמות, אל תשים לב עליהם על כלום. כן, כאן יש לך כלבים, כאן יש לך חמורים, כאן יש לך לא יודע מי, שם אתה מבין ארנבות, שם לא יודע מה, כולם ככה כבהמות. כן, עזוב את זה, אז אל תיקח את זה בחשבון, פשוט אין, זה אפס. כאילו, הגעתי ואין איש, כמו שאומרים. רק כנגד החיבור שמגיע לבורא. זה נקרא רע. לכן אנחנו מתחשבים בבני אדם לגמרי בצורה לא נכונה. הלאה, לא? כן.
איך לקייל את התותח הזה, את מכשיר היריעה הזה, את היחס?
ישראל היראה את הקודשי בריחו?
מה זה?
נו, זה ככה נקרא, ישראל. ישראל, כן, תורה, והקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שם, נו, ובאיגרת. שזה שורש שעליו משתוקקים, והתורה זה כל האמצעי שעל ידו מגיעים. תורה זה המורה, ספרים, קבוצה, לימוד. ישראל זה הנקודה שבלב, והבורא זה השורש. מה?
מה צריך להיות נעלם ומה צריך להיות גלוי עבורי במשוואה הזאת כדי שאני יכול לפתור אותה?
הבנתי. יכול להיות שאתה לא יכול לתאר קבוצה. אני אגיד לך, אתה צריך לתאר מצב המתוקן. מצב המתוקן שכולנו מחוברים כך שאף אחד לא מרגיש את עצמו, אלא הוא מרגיש את הכלל. זה נקרא כלל ופרט שווים. ובתוך הכלל שורה כוח ההשפעה והאהבה הכללי שממלא את כולם בשווה, שזה נקרא הבורא או הטבע. הוא הכוח השפעה הכללי. זה אתה צריך לראות כמטרה הסופית. זו התמונה שאליה צריכים להגיע. ואז, כדי להגיע לזה, אנחנו מעורים את הקבוצה, שקבוצה זה גם כן אותו המערכת, ואנחנו מעורים בתוך הקבוצה אותו הכוח שתמון בה, רק עכשיו אנחנו עדיין לא מרגישים אותו, אנחנו צריכים לגלות אותו, הכוח שממלא את הקבוצה, שמחזק אותה, שמברר אותה, מתקן אותה, שזה נקרא בורא. האור הנסתר, התמיר בכל ה... במערכת, בחיבור בינינו. כמו שבעולם שלנו, שאנחנו משתוקקים להיות גדולים, גם כן אנחנו מעוררים אותו כוח. זו אותה מגמה, לגדול, רק בדרגה גשמית. הבורא זה אותו כוח הכללי שמחבר בין כל החלקי הבריאה.
כן. יש כאן יותר מדי נעלמים במשוואה הזאת.
אני לא יודע. זה צריכים עוד פעם ועוד פעם לנסות, להשתדל. כך אתה מעורר חושים הנוספים. אין אפשרות אחרת. כן.
בהמשך למה שאמרת על התכונות אופי שלא משפיעות, אז שואל אותנו תלמיד מנעריה, כשאדם הוא רגזן או קמצן או בעל אופי רע בהמי, זה לא מכשול לחיבור בקבוצה?
אומרים כל גדול מחברו יצרו גדול ממנו, כל הדברים האלה, בכל הדברים האלה יכול להיות שהוא יהיה עוד יותר גרוע. לא שייך. יש כאלה שנולדים כאלה, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות אותם כלום, כאלה, אז הוא יותר קרוב לרוחניות. או כאלה, עדינים, כן? או האכזרים שהם, אין שום קשר. גם בבהמות יש לך טמפרמנטים, כן? חולריק, סנגוויניק, כן? פלגמטיק, מלנכוליק. יש 16, 4 כפול 4, יש 16 סוגים בהתקללות. אז זה שייך לרוחניות? מבדילים אותם בפסיכולוגיה הפשוטה? כן.
שחר מבית קבלה לעם ברחובות שואל, מי צריך להכריע את הרע, אני או הבורא?
אני לא יודע, בורא לא בורא, אני צריך לעבוד, ואני צריך להיות התחלת העבודה ואני סוף העבודה ואני הכל, ומה שמתגלה אז אני לפי זה קובע, לפי מה שהתגלה זה ממני או זה תלוי באיזשהו כוח עליון, בעצמו זה נעשה, ממני נעשה, זה אחר כך בדרך. אני שומע בשאלות האלה שמחכים שיקרה משהו מאיפשהו מלמעלה. לא יקרה שום דבר. אנחנו צריכים לגלות בכוח שלנו, בהגיעה שלנו, התמונה שהיא קיימת. הכל תלוי כמה שאנחנו נמשך אליה. זאת אומרת, אנחנו נגיד כמו ילד, שהוא גודל במידה שהוא רוצה לגדול. אבל בבינה שהוא רוצה לגדול, הוא צריך להשיג בעצמו הרצון לגדול. תאר לעצמך איך הילד היה גודל. כך אתה בקושי עוצר אותו, הוא כל פעם רוצה משהו, רץ לכל מיני מקומות, עושה... זה... אנחנו צריכים בצורה כזאת גם כן להיות בעבודה הרוחנית שלנו, אחרת לא נתפתח. ומה אתה עושה? אני צריך לנוח, יש לי שעות המנוחה, צריך לחשוב על זה, לדבר על זה. הילד ככה היה עושה? אתה רואה? אין לו רגע מנוחה. כל רגע הוא חייב להשיג את העולם. כן, הלל.
דיברת מקודם על השקעה. מה זה בדיוק נקרא השקעה?
השקעה או הגיעה, זה שאני משתדל לקרב את עצמי לאותה התמונה השלמה שאני מתאר לעצמי, שזה אני מחובר עם הנשמות כאיש אחד בלב אחד בערבות גמורה, וזה נעשה על ידי חיבור שהבורא מחבר בינינו, הכוח השפעה הכללי. המשיכה שלי, הנטייה שלי, מגמה שלי, השתוקקות למצב כזה נקרא השקעה, הכוונה, הגיעה. כן.
במה זה מתבטא?
בזה שאני פועל, כל מה שמיד בידך לעשות, תעשה כדי להגיע לתמונה הזאת בפועל. במה זה מתבטא? אני כתבתי לך כאן מורה, ספרים, קבוצה, לימוד. כן.
כאילו, בזמן שאני משקיע במורה, ספרים, קבוצה, בנוכחות שלי,
כל מה שבידך לעשות, תעשה. מה יש לשאול? כתוב כל. עכשיו אתה תחשוב מה זה כל ולא לא. נתת דוגמה, כך ילד קטן כדוגמה. בסדר? נו. תשאל כל רגע, האם אתה עושה פעולות כמו הילד, כדי לגלות את העולם? כן.
חלק מהעבודה הפנימית שאני זוכר שאני עשיתי, זה בהכרה, כמו שהזכרת קודם, זה פשוט גם לענות זה תמיד, האם מה שאני עושה זה בהרמוניה עם הטבע, או שזה נגד הטבע? האם זו עבודה נכונה? כי בסך הכל
אם אתה עושה את זה בקבוצה כדי לגלות כוח הכללי שמחבר ביניכם על ידי הלימוד, זה נקרא עבודה נכונה. כל היתר זה פשוט לא לכיוון.
זאת אומרת, אוקיי, תודה.
תן לי אחורה שם.
אני רוצה שזה יהיה לי ברור. אני אקח דוגמה יותר קיצונית טיפה. בעל שמתנהג לאשתו באלימות, והוא לומד פה בקבוצה, והוא משקיע, זה בסדר? זה לא רע?
אי אפשר להגיד שזה לא משפיע מצד אחד על ההתקדמות הרוחנית, אבל בעקיפין. אם הוא משקיע בקבוצה ומתקדם, ודאי שגם כן יחס שלו למשפחה ישתנה, אבל בצורה ישירה אין קשר. ששם זה קשר בכל זאת ברמה הבהמית, וכאן זה קשר ברמה הרוחנית. ואנחנו צריכים להבין שבאדם שנכנס לעבודה רוחנית, דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. אם אתה תדבר עם האנשים ברחוב, הם יגידו לך, מי שלומד תורה צריך להיות זך, צריך להיות נקי, צריך להיות מיוחד, עדין. ואנחנו יודעים שמי שלומד תורה נכון, מתגלה לו יצרה הגדול, והוא נעשה הרבה יותר קשה. כתוב, תלמידי חכמים הם כברזל, מאוד עקשנים ומאוד זה. עכשיו, לפעמים זה מתבטא באמת גם כן ביחסים כך במשפחה. זה תלוי מאוד בתקופות, בשלבים שאדם עובר. אבל למתחילים ממש ישנם באמת מצבים די כאלה מסובכים. כן.
אמרת שצריך לדמיין את המצב המתוקן ואליו לשאוף. זאת אומרת, צריך לראות איזה מצב, כשאני חושב על המצב המתוקן, אז זה כל העולם במצב מתוקן.
איפה אתה רואה את זה?
לא, אתה אומר, תדמיין. אז אני מדמיין, מצב מתוקן, כל העולם, בהרמוניה.
לזה צריכים לשאוף? כן, אז מה?
בינתיים, אבל העבודה שלי והיחס שלי נמדד כלפי הקבוצה בלבד, כלפי מי שנמצא בחוץ.
נכון. נו, אז מה השאלה?
זה גורם לאיזושהי התנסות, איך להתמודד איתה. זאת אומרת, זה גורם לי להרגיש כאילו הם, הנה אני, יש לי קבוצה, אני איתה, מתמודד וכו', כל השאר הם בהמות, הם מבחינתי כאילו לא...
אתה צריך
להתמודד עם
אתה צריך לכבד אותם מפני שהם גם כן אם לא עכשיו אז אחר כך כולם באים לזה מה זה גם זה כמו שהוא שאל מה קורה במשפחה ומה קורה ביחס לבני אדם אחרים זה שכתוב כולם כי בהמות נדמו זה לא לגנאי שבהמה זה גנאי לא זה עניין של ההתפתחות כל אדם שהנקודה שבלב שלו עדיין לא בוערת, הוא לא נקרא אדם, כי נקודה שבלב היא נקראת אדם, לפי המטרה שרוצה להידמות לבורא, שמעוררת אותו להידמות לבורא. ואם הנקודה הזאת לא בוערת באדם, אז הוא נקרא בהמה, שעדיין כל המטרה שלו להשתדל במישור הגשמי, בעולם הזה. דומם, צומח וחי, זה סוגי בני אדם שבעולם הזה. אם הנקודה שבלב, הוא נקרא אדם שבאדם, ואז מתרומם לרוחניות. אנחנו מדברים שאנחנו צריכים לקשור קשר ולבנות מערכת המתוקנת בין האלו שיש להם נקודה שבלב, לאחרים בינתיים לא, ומהם לאט לאט באים ונכללים אלינו, מתקללים בנו יותר ויותר. למה אני צריך לזלזל בהם? יש כאלה אצלי בבני משפחה, אני אוהב אותם, יש כאלה יותר רחוקים, אז מה? זה לא אומר כלום. למה? אני צריך לזלזל בהם? למה זלזול צריך להיות? זה לא זלזול. לילד קטן אתה מזלזל? אתה צריך להתייחס באהבה לכולם? אני לא מבין מה זלזול שאני אני משתוקק לרוחניות והוא הבהמה. נו ומה? ומחר הוא ישתוקק ברוחניות ויגיע לדרגה גבוהה יותר ממך. דרך אגב, מי שמתעורר יותר מאוחר, יש לו נשמות, יש לו רצון לקבל, היסוד יותר גרוע, אז הוא יגיע לדרגה יותר גבוהה. ממי אתה צוחק? אתה מזדקן ועוד מעט הולך להתרכב, והוא יקום ויגיע לפסגה. אז בתקווה שככה יקרה, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.